זבחים דף פי ב' מתחילים בעזרת השם, דף פי א' עמוד ב' במשנה למטה. מה למזוג לך? חמין או צונן? מה זה קשור פה למסכת זבחים? נו, גם אני שואל, אבל תכף נראה בעזרת השם את הקשר. אומרת המשנה, מה קורה אם התערבבו שתי כוסות של דם? בכוס אחד היה דם של קורבן שצריכים לעזות ממנו בתוך ההיכל, ובכוס השני היה דם שצריך לעזות ממנו על המזבח החיצון, והם התערבבו ביחד. הניתנים בפנים שנתערבו בניתנים בחוץ, ועדיין לא עשו שום נתינה עם אותו דם. השאלה היא, האם מותר עכשיו לתת מהדם הזה על המזבח החיצון, על המזבח הפנימי? מה עושים? אומרת המשנה, ישפכו לאמה. שופכים אותם לתעלה שהייתה בעזרה שנקראת אמת המים. רש"י כותב שהיו מחכים עד השקיעה, כך הוא כותב בעמוד הבא, היו מחכים שיעבור השקיעה, ואז היו שופכים את הדם לאמת המים. למה? מה תעשה? תזרוק את הדם על המזבח החיצון? יש פה דם של המזבח הפנימי, צריך לעזות אותו בפנים. מה תגיד? טוב, תראה אותו כאילו הוא מים. הדעה של המשנה הזאת סוברת שאין את המושג של רואין. זה שסובר שכן אומרים רואים, שזה רבי אליעזר, הוא באמת הגמרא תסביר למה פה הוא לא חולק במשנה שלנו. מה תעשה? תזרוק את זה בתוך ההיכל? יש פה גם את הדם של החטאת החיצונה, או את הקורבנות החיצוניות, שאסור להכניס אותם לתוך ההיכל, אז לכן אין תקנה מה לעשות עם הדם, אלא לשפוך אותו לאמת המים. נתן בחוץ, מה קורה אם הכהן לא שאל שאלות, הלך ונתן מהדם על המזבח החיצון, כנגד אותו קורבן שצריך לעזות על המזבח החיצון. אז אומרת המשנה, שאם הוא וחזר ונתן בפנים כשר, אם אחרי שהוא נתן דם בתוך אחרי שהוא נתן מהדם על המזבח החיצון, הוא הלך ונתן מהדם בתוך ההיכל, אז למעשה שתי הקורבנות כשרים. אפילו שהוא עשה מה שלכתחילה הוא לא היה אמור לעשות, אבל אחרי שהוא כבר עזה מהדם על המזבח החיצון, ואחר כך על בתוך ההיכל, על המזבח הפנימי וכולי, שתי הקורבנות יהיו כשרים. אבל מה קורה אם זה היה להפך? קודם כל הוא הכניס את כל הדם בפנים לתוך ההיכל, ונתן את הדם בפנים, וחזר ונתן בחוץ על המזבח החיצון. רבי עקיבא פוסל, הוא סובר שכל הדם פסול. למה? כי הרי למעשה הכנסנו פה דם של חטאת חיצונה, קורבן חיצון, בתוך איכל, ואם מכניסים דם של אחד מהקורבנות החיצוניות לתוך האיכל, סובר רבי עקיבא שזה פסול. וחכמים מכשירים, הם סוברים שרק בקורבן חטאת נאמר ההלכה הזאת שאסור להכניס את הדם של הקורבן החטאת החיצונה לתוך האיכל. אבל בשאר הקורבנות לא נאמרה ההלכה הזאת. לכן, אמנם בקורבן חטאת חיצונה, אם היא נכנסה לתוך ההיכל, זה באמת יהיה פסול. אבל חטאת פנימית, אם היא נכנסה, אבל שאר הקורבנות, אם היא נכנסו לתוך ההיכל, זה יהיה כשר. שרבי עקיבא אומר, כל דמים שנכנסו לחפר בהיכל פסולים. לפי דעת רבי עקיבא, כל הקורבנות החיצוניות, אם הכניסו אותם, את הדם שלהם לתוך ההיכל, נפסל הקורבן. וחכמים אומרים, חטאת בלבד. כמו שכתוב בתורה על קורבן חטאת, שאם היא נכנסת לתוך ההיכל, חטאת חיצונה שמכניסים אותה לתוך ההיכל, את הדם שלה, כל הקורבן פסול, רק לגבי חטאת נאמר ההלכה הזאת. רבי אליעזר, הוא הרי מביא הקש בין חטאת לאשם, כחטאת כאשם הוא, הוא סובר שגם אשם, אם הכניסו מהדם שלו לתוך ההיכל, מכיוון שהוא קורבן שאמורים להקריב אותו בחוץ, לעזות מהדם שלו על המזבח החיצון, אם יכניס אותו לתוך ההיכל, הוא גם כן יהיה פסול. רבי אליעזר אומר, אף האשם שנאמר כחטאת כאשם, שהוא מקיש בין שתי הקורבנות. כמו שקורבן חטאת, הפסוק אומר, שאם לוקחים דם של קורבן חטאת חיצונה ומכניסים אותו לתוך ההיכל, זה פוסל את כל החטאת החיצונה, ככה גם קורבן אשם, אם לוקחים מהדם שלו ומכניסים לתוך ההיכל, כל האשם נפסל. אומרת הגמרא, ונפלוג נמי רבי אליעזר בה, הרי רבי אליעזר סובר שאתה יכול לקחת תערובת של שתי דמים, אפילו שדם אחד אסור לעזות אותו במקום מסוים, אבל אתה אומר, אני עכשיו מזה כנגד הדם שאני צריך לעזות למשל למעלה, והדם שצריך לעזות למטה, על החלק התחתון של המזבח, מבחינתי אני רואה אותו כאילו מים בזמן שאני מזק למעלה, אני מתכוון לעזות רק את אדם שצריך לעזות למעלה. למה כאן רבי אליעזר שותק ולא מתערב? למה רבי אליעזר לא אומר שאם מתערבב דם של קורבנות פנימיים עם דם של קורבנות חיצוניים, תזה מהאדם הפנימי קודם כל בחוץ ותכוון על החטאות הפנימיות כאילו הם מים, ואז תזה מהאדם הזה בפנים ועל החטאות החיצוניות תכוון כאילו הם מים עכשיו? למה פה רבי אליעזר לא אומר את זה? מסבירה הגמרא, היכי להביד, כאן אין דרך לעשות את זה, כי איך יהיה הסדר? ניטב בחוץ והדר ניטב לפנים? קודם כל תזה מהדם על המזבח החיצון ואחר כך תזה על המזבח הפנימי? אי אפשר. למה? כשם שמצווה להקדים עליונים לתחתונים, כך מצווה להקדים פנים לחוץ. כמו שיש מצווה קודם לעזות את הדם של הקורבן חטאת שמזים אותו למעלה על המזבח בחלק העליון, ככה גם יש להקדים את זה לפני הדמים שמזים על החלק התחתון של המזבח החיצון, ככה גם יש מצווה להקדים את הדמים שצריך לזרוק בתוך ההיכל, לעזות את הדם שלהם לפני שמזים מהדם של הקורבנות שמזים בחלק בחוץ, דהיינו במזבח החיצון. אז אי אפשר קודם כל לעזות את הדם של המזבח החיצון ואחר כך לעזות על המזבח הפנימי. אז זה אי אפשר. אז אולי נגיד להפך, קודם תזה את הדמים האלה על המזבח הפנימי ואחר כך תזה על המזבח החיצון וניטיב לפנים ועד הניטיב לחוץ. מתרץ את הגמרא, זה אי אפשר. למה? כיוון דאיקה חטאת והשם, לפי דעת רבי אליעזר, שהוא סובר שחטאת והשם חיצוניות שנכנסו לתוך ההיכל נפסלים, כיוון דאיקה חטאת והשם דכי נכנס דמען פסולים, אז אם כן אי אפשר להכניס את התערובת של החטאת או האשם ביחד עם החטאות הפנימיות לתוך ההיכל ולעזות שם מהדם ואחר כך לעזות בחוץ, כי החטאת והאשם החיצוניים נפסלים כשהם נכנסים בפנים. אז אם ככה לא פסיק עלי, אז זה לא ברור לו לרבי אליעזר שאפשר את התערובת של הקורבנות הפנימיים עם החיצוניים לעזות את הדם קודם בפנים ואחר כך בחוץ. אמנם שאם היה מתערב חטאות פנימיות ביחד עם קורבן עולה למשל, לפי דעת רבי אליעזר באמת אפשר קודם כל לעזות מהתערובת בפנים והעולה נכוון על הדם שלה כאילו מים, ואז להוציא את התערובת בחוץ ולעזות על המזבח החיצון לשם עולה, והקורבנות הפנימיים לכוון עליהם עכשיו על הדם שלהם כאילו מים. אבל מכיוון שבקורבן חטאת והשם לפי רבי אליעזר, אם אתה מכניס אותם לתוך ההיכל הם נפסלים מיד, לכן אי אפשר בכל הקורבנות, כי בחטאת והשם הרי אי אפשר להכניס את הדם לבפנים, כי אז הוא נפסל, אז לכן הוא לא מביא את הדעה החולקת שלו בכלל. עכשיו הגמרא דנה בגופו של מחלוקת בין רבי עקיבא לבין דעת חכמים. רבי עקיבא סובר, שהרי זה כולם מסכימים, שהתורה כשהיא אומרת שאסור להכניס דם של קורבן חיצוני בתוך ההיכל, על מי היא מדברת? על קורבן חטאת. כמו שהפסוק אומר, וכל חטאת אשר יובא מדמה, כל קורבן חטאת חיצונה שמכניסים מהדם אל אוהל מועד, זה היה במשכן, וכנגדו במקביל במזבח היה בתוך ההיכל, לכפר בקודש, מכניסים את הדם הזה על מנת לכפר בתוך ההיכל, לא תאכל, באש תשרף, זה נפסל. כך כתוב לגבי קורבן חטאת. עכשיו, השאלה אם זה כולל את שאר הקורבנות או לא. טוען רבי עקיבא, כן, זה כולל את כל הקורבנות. מה הראיה שלך רבי עקיבא? הגמרא מביאה את זה בדרך משל. האדון פונה לעבד ואומר לו, אני רוצה לבקש ממך בקשה. תביא לי בקשה, תמזוג לי בקשה בחמין. עכשיו, העבד קודם כל מזג לרבו כוס שתייה בחמין. אחר כך, אחרי שהוא מזג לרבו כוס שתייה בחמין, האדון אומר לעבד, תמזוג לי בחמין. אז העבד שואל את רבו, רגע, אתה מעדיף בחמין או בצונן? אומר לו רבו, בשביל מה אמרתי לך תמזוג לי בחמין? הייתי יכול להגיד לך תמזוג לי. כי אם אני רוצה את אותו כוס כמו שהבאת לי קודם, מה אני צריך להגיד לך בחמין? כי הרי לבד אתה מביא בחמין. מזה שהוספתי את המילה המיותרת בחמין, סימן שלא אכפת לי אם זה יהיה בחמין או בצונן. זה קצת קשה לדחוק את המשל הזה, אבל אנחנו תכף נראה איך שרשי באמת ככה מבאר. אבל על כל פנים, אותו דבר גם לגבי קורבן חטאת. התורה דיברה גם קודם על קורבן חטאת. ואחר כך התורה מביאה פסוק לגבי ההלכה שעם דם של, של קורבן חיצון נכנס לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן. והתורה כותבת שוב פעם חטאת. נשאלת השאלה, הרי דיברנו על חטאת, למה צריך לכתוב שוב פעם חטאת? זה שאומרים פעם נוספת מפורש חטאת, זה דומה למה שאמרנו במשל, זה שהאדון אמר לעבד עוד פעם תמזוג לי בחמין, שהמילה בחמין הייתה מיותרת בשביל להגיד שאפשר גם צונן, גם פה. המילה חטאת מיותרת בשביל להגיד שאפשר גם שאר הקורבנות. זה מה שאומרת הגמרא. לכן כל הקורבנות החיצוניות, אם מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל, הקורבן יהיה פסול. למדנו במשנה שהיה רבי עקיבא אומר וכולי, וכאן ראינו מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם כשהתורה אומרת שמכניסים דם של חטאת חיצונה בתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן, האם זה נאמר רק בחטאת או גם בשאר הקורבנות? רבי עקיבא סובר שזה נאמר גם בשאר הקורבנות, חכמים סוברים שזה רק בחטאת. בואו נראה כאן את המחלוקת, את הטעמים של המחלוקת. אמר רבי יהודה, אמר שמואל משל, דרבי עקיבא, יש כאלה מוסיפים, למה הדבר דומה? לתלמיד שמזג לרבו בחמין. כך, אדוני, כוס חמין. ואמר לו, האדון, אחרי שהוא כנראה סיים את הכוס, אמר לעבד, מזוג לי בחמין, ככה נראה מהגרסה של רשי שהוא גרס פה בחמין. אמר לו, במה? אתה אכפת לך אם זה יהיה בצונן או בחמין? אמר לו, לא בחמין אנו עסוקין? וכי לא הבאת לי עד עכשיו כוס חמין? אז למה אני צריך להגיד לך עוד פעם את המילה בחמין? עכשיו, בין בחמין, בין בצונן. זה שאמרתי לך, תמזוג לי בחמין, אמרתי לך מילה מיותרת. כי הרי לבד אתה מבין שצריך למזוג בחמין. למה אני צריך להגיד את המילה בחמין? זה בא להגיד שאפשר גם צונן. קצת דחוק. רשי מוסיף. אומר רשי, קודם כל, כלומר. בדרך כלל כשרשי אומר כלומר, זה אומר שיש פה מה לפרש. זה קצת לא חלק. מסביר רשי במילים הקדושות שלו. כלומר, העוסק בדבר, אין רגיל להזכירו כשמדבר בו. כשאתה עוסק בנושא מסוים, אתה לא צריך להזכיר את אותו נושא עוד פעם ועוד פעם, אלא כל אחד מבין שבאותו נושא שעסקת עד עכשיו, כשאתה מדבר, אתה מדבר על אותו נושא. ולכן, ואם מזכירו, בדעתו להוסיף אחרים ממו. אם הוא מזכיר שוב פעם את אותו מושג, הוא מתכוון להוסיף עוד דברים ביחד איתו. ולכן, ואומר, אף זה שהייתי עסוק בו יהיה בכלל. מתכוון להגיד, אני עכשיו רוצה להתיר את הרצועה, אם נקרא לזה ככה. אני רוצה עכשיו לדבר על הכלל, אבל שלא תחשוב שאני מדבר על כל הכלל ולא על מה שדיברנו עד עכשיו, לכן אני מזכיר גם את מה שדיברנו עד עכשיו, כדי שתדע שגם בחמין, אני מתכוון להגיד לך הכל, אז תדע שבכלל הכל זה גם מה שדיברנו עד עכשיו. זה מה שרשי למעשה מבאר. אומרת הגמרא, אותו דבר גם לגבי הקורבנות. אח הנמי, מחדי, הרי, בחטאת עסקינן ועתי, עד עכשיו הפסוקים עסקו בקורבן חטאת. חטאת דכתב רחמנה, למה לי? אז למה כשהפסוק בא לדבר לגבי דם של חטאות, של קורבנות חיצוניות שנכנסו לתוך ההיכל, שזה פוסל את הקורבן, למה הוא מזכיר שוב פעם שהוא מדבר על חטאת? וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד, באש תשרף, הפסוק מסיים. אלא, לאו חטאת כאמין עלה, אלא כל הקודשים. זה בא להוסיף את כל הקודשים. כמו שראינו במשל, שמכיוון שגם בלי שהוא היה אומר את הפרט, היינו מבינים שהוא מתכוון אליו בתוך הכלל. זה שהוא הביא את הפרט זה בשביל להוסיף בכלל. כמו שפה, ההוא הביא לו חמין, אמר לו תביא לי כוס חמין. מתכוון להגיד לו, תביא את כל, מכל הסוגים מה שאתה רוצה אתה יכול להביא, אבל אתה יכול גם להביא חמין. אותו דבר גם פה, כשהוא בא להגיד חטאת, ברגע שאנחנו כבר מדברים על חטאת, המילה המיותרת באה ללמד אותנו שהוא מוסיף פה עוד קורבנות, אבל גם חטאת. מה תקיף לערבון הברית רב יהושע? יש לי קושייה. מכדי, הרי, התרבו כל קודשים לגבי מזבח לעניין מריקה ושטיפה. הרי עד הפסוק הזה שמדבר לגבי קורבנות חיצוניות שמכניסים אותם לתוך ההיכל שבזה הם נפסלים, הפסוק מדבר על כל הקורבנות, לא רק על קורבן חטאת, לגבי מריקה ושטיפה. דהיינו שאם בישלו את כל הקורבנות בתוך כלי, הפסוק מדבר איך מכשירים אותו. והגמרא בהמשך, המסכת לומדת מזה לגבי כל הקורבנות, איך מכשירים כלי שבישלו בו קורבנות. מריקה, שטיפה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. אבל על כל פנים, הפסוק קודם דיבר על כל הקורבנות. אז אם כן, עכשיו כשמדבר על חטאת, יש צורך מיוחד להגיד שמדברים פה רק על חטאת. כי אחרת הייתי חושב שממשיכים לדבר על כל הקורבנות ולא רק על חטאת. אז להפך המשל, עבד שהביא לאדון שלו כוס, הוא הביא לו בהתחלה כוס גם של חמין, גם של צונן, ככה הביא לו כל מיני מגוון. ואז בא האדון לעבד ואומר, תשמע, עכשיו אני רוצה שתביא לי כוס של חמין. מה מתכוון האדון לומר לעבד? נכון, הבאת לי זה, 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 אני עכשיו רוצה שתביא לי חמין. הבאת לי חמין, צונן, צונן, חמין, כל מיני סוגים. עכשיו אני רוצה חמין. אותו דבר גם לגבי הפסוקים פה בעניין קורבנות שנכנסו לתוך ההיכל. הפסוקים קודם כל הזמן דיברו על כל הקורבנות. עכשיו מתמקדים בקורבן אחד של חטאת. מה זה בא לומר? שזה רק מדבר על קורבן חטאת בלבד, ולא על שאר הקורבנות. אומרת הגמרא, מתקיף לרב הונא בריה דרבי יהושע, כמו שאמרנו. מכדי, הרי התרבו כל קודשים לגבי מזבח לעניין ריקה ושטיפה. הרי כל הקורבנות התרבו בפסוקים הקודמים לגבי ההלכה של מריקה ושטיפה, כמו שאמרנו שנראה בהמשך את הפרטים. אבל על כל פנים, מה שאנחנו צריכים עכשיו לדעת, שהפסוקים קודם דיברו על כל סוגי הקורבנות, על שאר סוגי הקורבנות. אם כן, חטאת דכתב רחמנה למה לי? למה כתוב פה רק קורבן חטאת? בשביל לשלוף קורבן אחד מתוך שאר הקורבנות, להגיד, עכשיו אני מדבר רק על חטאת בלבד. וזה מה שהגמרא פה לומדת. שמע מינה חטאת אין, מדיאחרינה לא. רק קורבן חטאת ולא קורבנות אחרים. נו, ואלו דמיה, דיברת עם משל, אני אענה לך עם משל. גם בקושייה הוא מביא את המשל. ואלו דמיה אלא לתלמיד שמזג לרבו, בן בחמין, בן מצונן, ככה פעם ככה, פעם ככה. ואמר לו רבו, אל תמזוג לי אלא חמין. מה מתכוון האדון? שיכול למזוג לו גם צונן? בשביל זה הוא לא היה צריך להגיד כלום. אם הוא אומר לו, אל תמזוג לי אלא חמין, הוא אומר, תשמע, עד עכשיו, מה שנתת, אין בעיה. אבל עכשיו אני רוצה חמין. אותו דבר גם לגבי הפסוקים. הפסוקים אומרים, מדברים על כל הקורבנות, ועכשיו כשרוצים לדבר לגבי להכניס קורבן חיצון לתוך האחד, מדברים רק על חטאת. למה אתה לא ממשיך לדבר על כל הקורבנות? סימן שכאן אנחנו שולפים קורבן מסוים, שרק הוא נפסל כשמכניסים האדם שלו לתוך האחד. אז אם כן, מהפסוק שכתוב בו חטאת, אי אפשר ללמוד שמדברים פה על כל הקורבנות, כמו שרבי עקיבא רצה ללמוד. אלא מביאים לימוד אחר לרבי עקיבא, מאיפה הוא יודע שכל הקורבנות החיצוניות, אם מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן. אלא טעם עד רבי עקיבא מחטאת. מחטאת וכל חטאת. המילה וכל, זה מה שמרבה את שאר הקורבנות. איך זה למעשה עובד? אומרת הגמרא דתניא, חטאת. הפסוק אומר, אם היה כתוב רק את המילה חטאת, ואז היה כתוב, אשר יובה מדמה אלוהל מועד, באש תשרף. הייתי מבין שחטאת חיצונה, כשמכניסים את הדם שלה לתוך ההיכל, היא פוסלת את כל הקורבן. רק חטאת. למה כתוב את המילה, זהו, אז זה היה מספיק. למה כתוב את המילה ויכול? זה מילה מיותרת. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, אין לי אלא חטאת. קודשי קודשים מניין, שאר הקורבנות מהקבוצה של הקודשי קודשים, כמו אשם, עולה, מאיפה נלמד שגם הם, אם הם נכנסו לתוך ההיכל, האדם שלהם נכנס לתוך ההיכל, הקורבן פסול. תלמוד לומר וכל. המילה וכל, המילה כל, בלי אבב. אבב עדיין מיותרת. עצם יש כתוב כל, זה בא לרבות קודשי קודשים. וכל, זה עוד משהו, אבב מרבה קודשים קלים. קודשים קלים מניין, תלמוד לומר וכל חטאת. דברי רבי עקיבא. אם כן, הפסוק היה יכול להגיד חטאת, שיכנס מדמה לאוהל מועד, זה פוסל את הקורבן. מה צריך לכתוב את המילה וכל? המילה כל מרבה קודשי קודשים חיצוניים שנכנסו לתוך ההיכל, שהם פסולים. אם אדם נכנס לתוך ההיכל. והמילה, האות וב, בא לרבות גם קודשים קלים. זה רבי עקיבא, שמרבה את כל הקורבנות החיצוניות שנכנסו לתוך ההיכל, הדם שלהם כמובן, נפסל הקורבן. אמר לו רבי יוסי הגלילי, אפילו אתה מרבה, אפילו אתה מרבה כל היום כולו, ככה התבטאות מעניינת, אפילו אתה מרבה כל היום כולו, תכוון להגיד, המפרשים מסבירים, גם אם אתה תרבה בכל סוגי הלימודים, קל וחומר גזרה שווה, בנייניו מכתוב אחד, בנייניו משתי כתובים, דבר הלמד מעניינו, מסופו, מה שאתה רק תלמד כל היום כולו, אני לא מוכן לקבל את הלימוד שלך. איני שומע לך. למה? בפסוק כתוב את המילה חטאת. אי אפשר לברוח מזה. הפסוק מדבר רק על קורבן חטאת בלבד. למה? כי זה מה שכתוב. אלא, חטאת, אז אם ככה, אבל מה רבי יוסי הגלילי יענה מהמילה וחול המיותרת? הרי רבי עקיבא גם כן מסכים שכתוב חטאת, אבל מה מוסיפים מבחול? שאר הקורבנות גם. מה ירבה אבל רבי יוסי הגלילי מהמילה וחול? אז הוא אומר, תשמע, אם כתוב חטאת, זה רק חטאת. המילה וחול, אתה יכול לרבות כל מיני סוגים של חטאות. אז הוא אומר ככה. חטאת, אין לי אלא חטאת יחיד. למה? כי פסוקים קודם כתוב אשם, שלמים, תודה, שזה קורבנות יחיד. אז כשמדברים על חטאת, כנראה מתכוונים לקורבן חטאת יחיד, של אדם פרטי. חטאת ציבור מיני, מאיפה אתה יודע שגם חטאת ציבור חיצונה, אם היא נכנסה לתוך ההיכל, אדם שלה נכנס לתוך ההיכל, היא פסולה? תלמוד לומר כל, כל חטאת. זה בא לרבות גם חטאת ציבור. ואין לי אלא חטאת זכר. הם מביאים קורבן חטאת מבהמת זכר. חטאת נקבה מניין, שגם היא, אם נכנסים מאדם שלה לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן. תלמוד לומר וחול. טוב, אותנו אפשר איכשהו להעביר עם כזה לימוד, אבל הגמרא יודעת את הכללים חלק. הרי קורבן חטאת רגילה מגיעה מנקבה. סתם קורבן חטאת מביאים מנקבה. אז אומרת הגמרא, רגע, מזה שכתוב חטאת אתה מבין, זכר, נקבה אתה צריך לימוד מיוחד. הרי חטאת של חטאת יחיד רגילה זה מנקבה. אז מה, אז הפוך, החטאת הרגילה זה נקבה, זכר מניין, יש קורבנות מסוימים של חטאת שמגיעים מזכר, קורבנות ציבור וכדומה. גם חטאת, חטאת ציבור באה מזכר. החטאת יחיד באה מנקבה. אז החטאת הרגילה של יחיד זה נקבה. חטאת זכר מניין, פה אתה יכול באמת לרבות מבב וכל. שאת הגמרא כלפי ליה, כלפי איכן הדברים נוטים. זאת אומרת, כלפי איכן אתה הולך, אתה הולך הפוך. למה אתה הולך הפוך? מה, אתה מבין פשוט? חטאת זכר ואתה מרבה מריבוי חטאת נקבה, הרי הפשוט זה חטאת נקבה, הריבוי תרבה חטאת זכר. אלא אחיקה אמר, אין לי אלא חטאת נקבה, חטאת זכר, מניין תלמוד לומר וכל חטאת. אז אם כן, מהמילה וכל, רבי יוסי הגלילי מלמד את שאר הקורבנות חטאת, גם זכרים וגם של ציבור. שואלת הגמרא וסבר רבי יוסי הגלילי, היי קרא, לאח יודעת? רבי יוסי הגלילי ככה בא ולומד לימודים שלמים, מה שכתוב, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלוהל מועד לכפר בקודש, כל סוגי החטאות, אם נכנס מאדם שלהם, אם זה חטאת חיצונה, נכנס מאדם שלהם לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן חטאת, זה מה שהוא לומד מהמילה וחטאת, שכתובה פה בפסוק. והתניא רבי יוסי הגלילי אומר, כל העניין כולו, הפסוק, אינו מדבר אלא בפרים הנשרפים, ושעירים הנשרפים, שזה הכוונה לקורבנות, חטאות פנימיות, שמזים מאדם שלהם בתוך ההיכל, שהדין הוא שאחרי שגמרו לתת את המתנות של אדם מאותם קורבנות פנימיות, והכתרת האמורים שלהם, היו לוקחים את הבשר, מוציאים אותו מחוץ לשלוש מחנות, ושורפים אותו שם. אז זה בא לרבות שאם החטאות, עם הפרים וסעירים הנשרפים, נפסלו, נטמעו למשל, אז מה עושים עם הבשר שלהם? לא מוציאים אותו חוץ לשלוש מחנות, אלא שורפים אותו בתוך העזרה במקום שנקרא, לשרוף פסוליהם במקום שנקרא בית הבירה, שנמצא בתוך העזרה. וזה מה שאנחנו לומדים ממה שכתוב, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף, זה בא להגיד ששורפים את הקורבנות האלה. החטאות האלה שמביאים מדמה אל אוהל מועד מלכתחילה, כאילו רבי יוסי גלילי לא לומד שהיה פה טעות בזה שהכניסו את אדם לתוך אוהל מועד, כי זה מדובר בחטאת חיצונית. לא, מדובר פה בחטאת פנימית, ועשו בסדר בזה שהכניסו את אדמה לתוך אוהל מועד, אבל ההלכה היא שאם היא נפסלה החטאת הזאת, היא נשרפת באש, תשרף בתוך העזרה במקום שנקרא בית הבירה. זה מה שלומד רבי יוסי גלילי מהמילה החטאת. דבר נוסף, ולעבור בלא תעשה על אכילתו, שאם אדם ילך ויוכל חתיכת בשר מהפרים מסעירים הנשרפים, הוא עובר על מצוות לא תעשה, כי כתוב לא יאכל, לא תאכל. אמרו לא, חטאת שנכנס דמה לפני ולפני מניין. הרי עד עכשיו למדנו שמהמילה חטאת לומדים שאם נכנס חטאת חיצונה לתוך ההיכל זה פסול. אדם, אם אדם נכנס לתוך ההיכל, החטאת פסולה. אבל אתה, רבי יוסי הגלילי, שלומד מהפסוק הזה לגבי סעירים ופרים הנשרפים, אז מאיפה תדע את ההלכה שחטאת חיצונה שנכנס דמה לתוך ההיכל, אז החטאת נפסלת? אמר להן, הן לא הובה. כתוב שם לגבי הקורבנות שאהרון הכהן שם הקריב בזמן חנוכת המשכן, אז כתוב שם ששאלו, משה רבינו שאל אותו, תגיד, למה שרפתם את החטאת? הרי לא הכניסו את הדם של החטאת לתוך ההיכל, אז למה שרפתם את הבשר? משמע מזה שחטאת חיצונה שהכניסו את האדם לתוך ההיכל, כן צריך לשרוף אותה. אז אם כן, זה הלימוד של רבי יוסי הגלילי, שחטאת חיצונה שנכנס דמה לתוך ההיכל, פסולה. אבל על כל פנים מה רואים מכאן? שלפי רבי יוסי הגלילי בכלל לא לומדים מהפסוק הזה, וכל חטאת, בשביל ללמוד חטאת חיצונה שהכניסו את האדם שלה לתוך ההיכל, אז הוא כבר בא ללמד שמדובר פה רק על חטאות ולא על כל הקורבנות, הוא הרי בכלל לא מדבר פה על עניין שמכניסים את הקורבן החיצון לתוך ההיכל בפסוק הזה. מתרץ את הגמרא, אתה צודק, באמת רבי יוסי הגלילי מהפסוק הזה לומד את העניין של פרים וסירים הנשרפים, נכון, אבל לדבריו דרבי עקיבא כאמר, אתה רבי עקיבא שלומד מהפסוק הזה, גם שאר קורבנות, אם אדם שלהם, קורבנות חיצוניות שאדם שלהם נכנס לתוך ההיכל, פסולים, אני אומר לך לא, הפסוק הזה מדבר רק על קורבן חטאת, אבל לדעתי בכלל לומדים לחטאת ממקום אחר לגמרי, אבל לפי שיטתך שאתה לומד מהפסוק הזה, גם כן אתה לא יכול לרבות את שאר הקורבנות. המשנה הבאה, שנלמד בעזרת השם, עוסקת בקורבנות שהיו צריכים לעזות מאדם שלהם בתוך העזרה, והכניסו חלק מאדם לתוך ההיכל, או שהוציאו חלק מאדם מחוץ לעזרה, אבל אדם, שער אדם נשאר בתוך העזרה במקומו הראוי לו. האם בזה שחלק יצא החוצה או נכנס פנימה לתוך ההיכל, זה פוסל את כל הקורבן. אומרת המשנה, חטאת שקיבל דמה בשני כוסות, הלך, שחט קורבן חטאת, כשהוא עשה קבלת הדם, הוא קיבל בהתחלה בכוס אחת, כשהתמלה הוא לקח כוס אחרת ומילה בה גם. שתי כוסות יש לו עכשיו. עכשיו, אחת מהכוסות יצאה מחוץ לעזרה. יצאה אחת מהן לחוץ. הפנימי כשר, אז האדם שנשאר בתוך העזרה, אנחנו עושים בו את כל המתנות על המזבח החיצון. והקורבן כשר. נכנס אחד מהם לפנים. מה קורה אם הדם לא יצא החוצה מהעזרה, אלא היה פה שתי כוסות של דם של קורבן חטאת, חיצונה, והכניסו כוס אחד לתוך ההיכל. האם הם מכניסים את הכל לתוך ההיכל? ודאי שהקורבן היה נפסל. אבל פה הכניסו רק כוס אחת להיכל, כוס השנייה נשארה בחוץ. על זה אומרת המשנה, רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון, רבי יוסי הגלילי סובר שהכוס נשארה בחוץ, בתוך העזרה פה הכוונה חיצון, עדיין אפשר לעשות בה את שאר המתנות של הדם והקורבן יהיה כשר. וחכמים פוסלים, עצם זה שקצת מהדם של הקורבן חטאת נכנס לתוך אוהל מועד, לתוך ההיכל, זה כבר פוסל את כל הקורבן. אמר רבי יוסי הגלילי, מים במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ? הרי כשעושים אחד מהארבע עבודות של הקורבן, כמו שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, במחשבה לאכול את הקורבן חוץ למקומו, זה פוסל את הקורבן. ואם הכהן חשב מחשבת חוץ למקומו, הקורבן פסול. בכל זאת, לא עשה את המשויר כיוצא. אם היה כוס אחד של דם בתוך העזרה, וכוס אחד של דם הוציאו מחוץ לעזרה, למרות שהוצאה מחוץ לעזרה זה כל כך חמור, כי הרי עצם זה שהכהן רק חשב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוציאו את הדם מחוץ לעזרה, שיאכלו את הקורבן מחוץ לעזרה, זה כבר פוסל את הקורבן, הוא רק חשב, רק אמר. בכל זאת זה פוסל, אז אם הוציאו בפועל חלק מהאדם מחוץ לעזרה, לא כל שכן שזה אמור להיות פסול, מקום ש... כן? לא עשה את המש... ובכל זאת אנחנו רואים שלא, שאם היה שתי כוסות של קורבן חטאת, כוס אחת הוציאו מהעזרה וכוס אחת נשארה בתוך העזרה, אז אפשר עם הכוס שנשארה לעשות את כל המתנות של אדם חטאת. אז אם כן, רואים שלמרות שמחשבה של הכהן משעת העבודה, מחשבת חוץ למקומו, פוסלת את הקורבן, אבל הוצאה של חלק מהאדם חוץ למקומו לא פוסלת שער אדם. אז אם כן, מקום... כן, אז אם כן, מקום שאין המחשבה פוסלת בפנים. אז לגבי התוך ההיכל, שאם הכהן בשעת אחת מארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, חשב שהוא עושה את העבודה על מנת שיכניס את אדם לתוך ההיכל, אז הקורבן לא נפסל. אז אם כן, אינו דין שאם יכניסו חלק מהאדם בפועל לתוך ההיכל, שהאדם הזה לא יהיה פסול? שהקורבן לא יהיה פסול על ידי זה? אז אם כן, אינו דין שלא נעשה את הכוס המשויר כמו הכוס הנכנס, אלא הכוס המשויר יהיה כשר? טוב, אז זה באמת הלימוד שרבי יוסי הגלילי רוצה ללמד, שברגע שנכנס דם, חלק מהדם לתוך ההיכל, זה לא פוסל את שאר הדם. אומרת המשנה, נכנס לחפר. הרי הפסוק אומר שהבעיה להכניס דם של קורבנות חיצוניות לתוך ההיכל זה לחפר בקודש. כשלוקחים דם של קורבן חיצון ומכניסים אותו לתוך ההיכל לחפר בקודש, באש תישרף. אז אומרת המשנה, אם באמת נכנס לחפר, אם המטרה שהכניסו את הדם היה על מנת לחפר, לעזות מהדם בתוך ההיכל, אז אף על פי שלא כיפר פסול, דברי רבי אליעזר. למה? כי הכניסו את הדם באמת על מנת לחפר, אז זה כבר פוסל את הקורבן. אבל רבי שמעון אומר, עד שיחפר, מתי דם של קורבן חיצון שנכנס לתוך ההיכל יהיה פסול? רק אם באמת איזו מהדם הזה בתוך ההיכל. אבל אם רק הכניסו אותו לתוך ההיכל, זה לא פסול. רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג מהדם הזה, אז הוא יהיה כשר הקורבן, והגמרא תבאר את דעתו. ממשיכה המשנה, כל הדמים פסולים שניתנו על גבי המזבח, לא ירצה הציץ. מה קורה אם היה דם שיצא מחוץ לעזרה, או שהוא נכנס לתוך ההיכל והוא נפסל, אחר כך הזו אותו על המזבח, או שהקטירו אותו על הבשר שיצא, הקטירו אותו על המזבח, הציץ שלובש הכהן גדול על המצח, הרי מכפר על תומת מקדש וקודשיו. זאת אומרת, שאם בבית המקדש יש איזשהו חטא שהקריבו קורבן בתומעה וכדומה, אז אם זה היה בשוגג, אז הציץ שהכהן גדול לובש על המצח, זה בזכות הבגד הזה יש כפרה לאותו כהן. אבל זה דווקא הלבון של תומה מכפר הציץ. אבל לא אם הקטירו דבר שיצא, הלבון יוצא. בשר שיצא מחוץ לעזרה והקטירו אותו למזבח, הציץ לא מרצה עליו. שהציץ מרצה על התמה ואינו מרצה על היוצא. הציץ מרצה רק על אבון של תומה ולא על אבון שהקטירו דבר שיצא מחוץ לעזרה. אומרת הגמרא תניא, למעשה הברייתא הבאה זה מקור לדברי רבי יוסי הגלילי שסובר שדם של קורבן שצריך לעזות על המזבח החיצון שהתקבל בשתי כוסות, כוס אחת נשאר בעזרה במקומו, וכוס אחת בטעות הכניסו אותו לתוך ההיכל. סובר רבי יוסי הגלילי שהקורבן עדיין קשר. מה המקור לדבריו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי הגלילי קל וחומר. יש לי קל וחומר ללמד שזה באמת יישאר קשר. ומה במקום שמחשבה פוסלת בחוץ? מקום שמחשבה פוסלת בחוץ, דהיינו, אם הכהן יש לו מחשבה, מתי? בשעה של ההקרבה של אחד מהארבע עבודות החשובות, כמו שחיטת הקורבן, קבלת הדם, הולכתו אל המזבח וזריקתו על גבי המזבח, אחד מארבע עבודות האלה הוא חושב שהוא עושה את זה על מנת שיוציאו את הדם מחוץ לעזרה, מה הדין של הקורבן? הקורבן פסול, כי זה נקרא מחשבת חוץ למקומו. אז אם המחשבה על מנת להוציא את אדם חוץ למקומו פוסלת, בכל זאת אנחנו אומרים שעצם זה שיצא קצת מאדם מחוץ לעזרה, זה לא יהיה פסול. הרי מה קורה אם לקחו כוס אחת מהשתי כוסות שקיבלו את הדם של הקורבן שצריך לעזות אותו על המזבח החיצון, כוס אחת הוציאו מהעזרה, למדנו במשנה שבזה כולם מסכימים שהקורבן נשאר כשר. למרות שאם הכהן חושב מחשבה שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוציאו את הדם מחוץ לעזרה, זה יהיה פסול לקורבן. אם בפועל יצא רק קצת מהדם מחוץ לעזרה, הקורבן לא יהיה פסול, הקורבן כשר. אז אם כן, מקום, כן, משלימה ברייתא ואומרת, בכל זאת לא פסל דם שבחוץ את שבפנים. אם יש בפנים העזרה כוס אחד של דם, ובחוץ הוציאו מחוץ לעזרה את הכוס השנייה של הדם, אז הכוס שנמצאת בחוץ לעזרה, אם היו מוצאים את כל הדם מחוץ לעזרה, באמת הקורבן היה פסול. אבל מכיוון שכוס אחד נשאר בפנים, הכוס שיצא החוצה לא פסלה את הכוס שנשארה בפנים. אז אם כן, מקום שאין מחשבה פוסלת, דיינו בפנים, כשהכהן בשעת אחת העבודות, אחת מארבע העבודות של הקורבן, חושב שהוא עושה את העבודה על דעת זה, שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, הדם, הקורבן לא יהיה פסול. אז אם כן, אינו דין שלא יפסול דם שבפנים את שבחוץ, וחילו כל שכן שלא יפסול דם שבפנים, אם מכניסים רק כוס אחת לתוך ההיכל, זה לא יפסול את הדם שנשאר בחוץ, דיינו בתוך העזרה, ודאי שצריך שלא לפסול. זה הראיה של רבי יוסי הגלילי. אמרו לו, אז רבנן שחולקים על רבי יוסי הגלילי וסוברים שאם לוקחים כוס אחת משתי הכוסות ומכניסים אותו לתוך ההיכל, אז אפילו שיש בחוץ כוס שנייה, בתוך העזרה יש כוס שנייה שאפשר לעזות ממנה בשביל להכשיר את הקורבן, בכל זאת כל הקורבן נפסל. מאיפה המקור שלהם? אומרת הגמרא, הרי הוא אומר אשר יובא מדמה. הפסוק שמלמד אותנו שאם נכנס דם של קורבן חיצון, כמו קורבן חטאת חיצונה, אם אדם נכנס לתוך ההיכל, אז זה פוסל את הקורבן. לא כתוב שם דווקא שכל אדם נכנס להיכל, כתוב מדמה, אפילו קצת מאדם אם הוא נכנס להיכל, כבר הוא פוסל את כל הקורבן. אפילו מקצת דמה. טוב. נמצא אם כן, שלפי דעת רבנן, יש חומרה במחשבה, ויש חומרה בהכנסה להיכל. יש חומרה בחוץ, ויש חומרה, דיינו מחוץ לעזרה, ויש חומרה בתוך ההיכל. החומרה שיש מחוץ לעזרה זה במחשבה. אם הכהן בשעת אחת מעבודות אדם חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוציאו את אדם מחוץ לעזרה, אז הקורבן יהיה פסול. אבל אם הוא יחשוב שזה על דעת שיכניסו את אדם לתוך ההיכל, זה לא פסל את הקורבן. לעומת זאת יש חומרה בתוך ההיכל, שאם בפועל הכניסו קצת מהדם של הקורבן חיצון, הכניסו אותו לתוך ההיכל, לפי דעת רבנן זה פסול. אבל אם הוציאו קצת מהדם מחוץ לעזרה, אז האדם שנשאר בפנים לא פסול. אז יש חומרה בחוץ ויש חומרה בתוך ההיכל. מחוץ לעזרה יש חומרה במחשבה בשעת הקורבן, ובתוך ההיכל יש חומרה אם מכניסים קצת מהדם בתוך ההיכל. בהמשך הגמרא מובאים כמה קל וחומר שלמעשה עם שתי הכללים האלה שאמרנו רוצים ללמד הלכות חדשות. אומרת הגמרא, אמר להם רבי יוסי הגלילי לחכמים, יש לי אם כן קל וחומר שאתם בעצמכם לא מסכימים איתו, אבל לפי מה שאתם אומרים ככה חייבים ללמוד. קל וחומר ליוצא מעתה, אם הוציאו קצת מהדם מחוץ לעזרה, נגיד שהאדם שנשאר בתוך העזרה פסול וכל הקורבן יהיה פסול, ועל זה גם חכמים מודים שזה קשר. למה נלמד קל וחומר שזה יהיה פסול? זה אומר להם קל וחומר כזה, ומה במקום שאין מחשבה פוסלת בפנים פוסל דם שבפנים את שבחוץ? הרי מקום שהמחשבה לא פוסלת, אם הכהן חושב מחשבה בשעת ההקרבה של הקורבן על דעת שהוא שוחט את הקורבן, למשל על דעת שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, אז הקורבן לא יהיה פסול. בכל זאת, אם בפועל הכניסו קצת מהדם בתוך ההיכל, אז הדם שנמצא בחוץ פסול. פוסל דם שבפנים את שבחוץ. אז אם הכניסו קצת דם לתוך ההיכל, אז הדם שנשאר בחוץ יהיה פסול. אפילו אם לא הכניסו את כל הדם של הקורבן החיצוני לתוך ההיכל, עצם זה שהכניסו רק קצת מהדם לתוך ההיכל, כבר כל הדם שנשאר בחוץ גם פסול. אז אם כן, מקום שמחשבה פוסלת בחוץ, דהיינו, אם הכהן חושב מחשבת חוץ למקומו, שהוא שוחט למשל את הקורבן על מנת שיוציאו את הדם מחוץ לעזרה, זה פוסל לגמרי את הקורבן. אינו דין שיפסול דם שבחוץ את שבפנים, אז זה לא כל שכן שאם בפועל יוציאו קצת מהדם מחוץ לעזרה, זה יפסול את הדם שנשאר בתוך העזרה. אבל זה אתם גם כן מסכימים שזה יישאר כשר. אז אם כן, אתם חייבים להודות לי שגם אם מכניסים דם, חלק מהדם בתוך ההיכל, עדיין הקורבן החיצוני נשאר כשר. אמרו לו, הרי הוא אומר אשר יובה. כתוב, הפסוק אומר, וכל חטאת אשר יובה מדמה לכפר בקודש. דווקא אם הדם נכנס לתוך ההיכל, אז הדם שנשאר בחוץ יישאר פסול. הנכנס פוסל ואין היוצא פוסל. דווקא אם הדם נכנס לתוך ההיכל, אז הקורבן החיצון פסול. אבל אם הוציאו מהדם החוצה, הוא לא יהיה פסול. שואלת הגמרא קל וחומר נוסף. ותהי מחשבה בפנים פוסלת מקל וחומר. אולי נאמר שאדרבה, אם הכהן בשעת אחת מעבודות הדם חושב, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיכניסו את הדם הזה לתוך ההיכל. ופה מדובר בקורבן חיצון, שלא צריך להכניס את הדם לתוך ההיכל, אלא מזים את הדם על המזבח החיצון. הוא חשב בשעת עבודת הדם, הרי אני שוחט על מנת שיזרקו את הדם בתוך ההיכל. בוא נאמר שהקורבן יהיה פסול. בקל וחומר, איזה קל וחומר? ומה במקום שלא פסל דם שבחוץ לעזרה את הדם שבפנים העזרה? הרי מה קורה אם הוציאו חלק מהדם של קורבן חיצוני, למשל חטאת חיצונה, הוציאו אותו מחוץ לעזרה? בכל זאת, אם נשאר דם בתוך העזרה, אז מזים מהדם שנשאר והקורבן יהיה כשר. והדם שבחוץ לא פוסל את הדם שבתוך העזרה. בכל זאת, מחשבה פוסלת בחוץ, אם הכהן שוחט או עושה אחד מהעבודות של הקורבן, על מנת שיוציאו את הדם מחוץ לעזרה, המחשבה הזאת פוסלת בגלל המחשבת חוץ למקומו. אז אם כן, מקום שפסל דם שבפנים להיכל, פסל דם שבפנים להיכל את דם שבחוץ להיכל, הרי אם מכניסים חלק מהדם לתוך ההיכל, אז אפילו שנשאר דם בעזרה, ומדובר פה בקורבן שאסור להכניס את הדם שלו בתוך ההיכל, חטאת חיצונה, אם הכניסו חלק מהדם להיכל, אז החלק שנשאר בחוץ נפסל. אז אם כן, לא כל שכן, אינו דין שתהיה מחשבה פוסלת בפנים, אז לא כל שכן שאם הכהן חשב בשעת שחיטת הקורבן החיצונית הזאת, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, לא כל שכן שהמחשבה בעצמה תפסול את הקורבן? מבארת הגמרא, הרי הוא אומר, הפסוק אומר ביום השלישי, ולמעשה זה מלמד אותנו את הפסול של חוץ למקומו. ככה דרשנו בדף חפחת, שברגע שהכהן, בשעה שהוא שוחט לדוגמה את הקורבן, הוא חושב הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו אותו מחוץ למקומו, או על מנת שיוציאו את הדם חוץ למקומו, אז הקורבן פסול. לומדים מזה שהתורה אומרת שלישי, שמחשבת חוץ למקומו זה דווקא מקום שיהיה משולש בדם, בבשר, באימורים. צריך להיות כזה מקום ששייך לעזות שם את הדם, שייך לאכול שם את הבשר, ושייך להקטיר שם את האימורים בזמן שיש היתר להקריב בבמה. דהיינו שאדם יכול לבנות לעצמו מזבח פרטי בחצר של הבית ולהקריב שם קורבנות יחיד. אז כל המקומות מחוץ לעזרה נכללים בכלל הזה, שאפשר שם לעזות את הדם, כי ברגע שאדם מקריב בבמה הוא יכול לעזות את הדם, הוא יכול לאכול את הבשר, הוא יכול להקטיר את האימורים. המקום היחיד בירושלים שאי אפשר, לעשות את כל שלושת הדברים האלה זה בתוך ההיכל, כי אמנם לעזות מהדם אפשר בתוך ההיכל. הרי ביום הכיפורים מזים דם בתוך ההיכל. להקטיר את האימורים זה אי אפשר בתוך ההיכל, בשום פנים ואופן. לאכול את הבשר, גם בדרך כלל אי אפשר בתוך ההיכל, לאכול בשר של קורבן. יש מקרה שאם נאמר, יש חלילה איזה מלחמה, והם נכנסו לתוך המקום המוגן, לתוך ההיכל הכהנים, מותר להם שם לאכול בשר של קורבנות, ככה תוספות מביא. אבל אי אפשר להקטיר אמורים בשום פנים ואופן בתוך ההיכל. אז לכן אין דבר כזה מחשבת חוץ למקומו בתוך ההיכל. אז טוענים חכמים, אי אפשר ללמוד מהקל וחומר שכשהכהן חושב מחשבת חוץ למקומו, הוא חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שהכניסו את הדם לתוך ההיכל, שהקורבן יהיה פסול. בגלל שההיכל זה לא מקום שמשולש בדם, בבשר ובאימורים, אז לא מועיל שם המחשבת חוץ למקומו. אומרת הגמרא קל וחומר נוספת, ולא תהיה מחשבה פוסלת בחוץ, דהיינו מחשבת חוץ למקומו, מקל וחומר. אולי נגיד שאם הכהן חושב, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיוציאו את הדם, נאמר מחוץ לעזרה, שהקורבן לא יהיה פסול. דבר כזה אתה רוצה להגיד? אומרת הגמרא, כן, יש לי קל וחומר. מה קל וחומר? ומה במקום שפסל דם שבפנים, את שבחוץ? הרי אם מכניסים קצת מהדם של הקורבן חטאת חיצונה בתוך ההיכל, אז הדם שנשאר בחוץ פסול לפי דעת רבנן. בכל זאת אנחנו אומרים, אין מחשבה פוסלת בפנים. מחשבה שהכהן חושב בשעת אחד מעבודות אדם, למשל שחיטה, אם הוא חושב הרי נשוחט על מנת שיכניסו את אדם לתוך ההיכל, הקורבן לא יהיה פסול. אז אם כן, מקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, אינו דין שלא יהיה פוסל מחשבה בחוץ. מקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, ברגע שמוצאים קצת מהדם של קורבן חטאת חיצונה למשל, מחוץ לעזרה, אז אם נשאר דם בתוך העזרה, אז הדם שיצא מחוץ לעזרה אמנם פסול, אבל הוא לא פוסל את הדם שנשאר בתוך העזרה, ואותו אפשר לזרוק על המזבח החיצון. אז אם כן, אינו דין שלא יהיה פוסל מחשבה בחוץ, וחילו כל שכן שאם הכהן בשעת העבודה של הקורבן חשב הרי נשוחט למשל את הקורבן על מנת שיוציאו את הדם לחוץ, לא כל שכן שהקורבן לא יהיה פסול. תלמוד לומר, שלישי, שמזה אנחנו לומדים, שלישי זהו חוץ לזמנו, פיגול זהו חוץ למקומו, שלומדים שמחשבה שהכהן חושב בשעת העבודה חוץ לזמנו, על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן שמותר לאכול את הקורבן, או חוץ למקומו, על מנת שיוציאו את הבשר ויוכלו אותו מחוץ למקומו, המחשבה הזאת כן פוסלת את הקורבן. אומרת הגמרא, בשר היוצא לחוץ, מה קורה אם עד עכשיו דיברנו על הדם של הקורבן, אבל הבשר, מה יקרה? בשר היוצא לחוץ, הדין הוא שהוא יהיה פסול. בשר שיוצא מחוץ לעזרה נפסל. בשר היוצא לחוץ פסול, הנכנס לפנים כשר, אבל אם מכניסים בשר לתוך ההיכל, הוא כשר. שהיה בדין, היינו יכולים ללמוד קל וחומר שזה יהיה אחרת. למה? שיהיה בדין שפסול. הייתי אומר שללמוד מקל וחומר שמכניסים מהבשר של הקורבן לתוך ההיכל, זה פסול. איזה קל וחומר? ומה במקום שלא פסל דם שבחוץ? מה במקום שלא פסל דם שבחוץ לעזרה? אם יש קורבן שצריך לעזות מהדם שלו על המזבח החיצון, שחלק מהדם יצא מחוץ לעזרה, אז אם נשאר דם בתוך העזרה, אז הדם שבחוץ לא פסל את הדם שבפנים. ובכל זאת, בשר היוצא לחוץ פסול. בשר שיוצא מחוץ לעזרה הוא כן פסול. אז אם כן, מקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ, בתוך ההיכל, שאם נכנס קצת מהדם לתוך ההיכל, לפי דעת רבנן זה פוסל גם את הדם שנשאר בחוץ. אז אם כן, בשר הנכנס בפנים אינו דין שיפסול את הבשר שנשאר בחוץ? תלמוד לומר, לכן הפסוק בא ואומר, הרי הוא אומר, מי דמה? לומדים מזה דווקא דמה ולא בשר. דווקא עם דם של קורבן שצריך לזרוק מהדם שלו בתוך העזרה, נכנס לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן. אבל אם בשר נכנס להיכל, זה לא פוסל. אומרת הגמרא, קל וחומר מעטה, אם ככה יש לי עכשיו קל וחומר ללמוד. מה הקל וחומר? ומה במקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ, אם מכניסים קצת מהדם של קורבן חיצונית, מכניסים אותו לתוך ההיכל, זה פוסל גם אם נשאר דם בחוץ, גם הדם הזה יהיה פסול. בשר הנכנס לפנים, כשר, אם מכניסים קצת, אם מכניסים את הבשר של קורבן שצריך לאכול אותו בעזרה לתוך ההיכל, בכל זאת זה כשר. אז אם כן, מקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, אם מוציאים בחלק מהדם של הקורבן שצריך לעזות אותו על המזבח החיצון, מוציאים אותו מחוץ לעזרה, זה לא פוסל אם נשאר קצת מהדם בתוך העזרה, הדם הזה יישאר כשר. אז אם כן, בשר היוצא לחוץ אינו דין שכשר, אז אם ככה כשיוציאו בשר מחוץ לעזרה וחילו כל שכן שזה יישאר כשר, הרי הוא אומר, הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו. בשדה זה מקום בלי מחיצות. אומר הפסוק לא תאכלו, לומדים מזה, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר. ברגע שהבשר הלך למקום שהוא כמו שדה מחוץ למחיצות של העזרה, הבשר פסול ואסור לאכול אותו. יש פסוק מיוחד להוציא מידי הקל וחומר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הפסוק אומר שאם מכניסים מאדם של קורבן חיצוני, מכניסים אותו פנימה לתוך ההיכל, אז זה פסול, הקורבן פסול. אומרת הגמרא, פנימה אין לי אלא פנימה. אני הייתי חושב שזה הכוונה לתוך קודש הקודשים, אם מכניסים את הדם לקודש הקודשים, זה פוסל את הקורבן החיצוני. אבל להיכל מיניים, מאיפה לומדים שעצם זה שמכניסים את הדם רק להיכל זה כבר פסול? תלמוד לומר, אלא קודש פנימה. זאת אומרת, יש פנימה ויש קודש, זה שתי מקומות, גם קודש הקודשים וגם ההיכל. שניהם, אם מכניסים דם של קורבן חיצוני לתוך אחד מהם, זה פוסל. שואלת הגמרא, ויאמר קודש ואל יאמר פנימה. קודש מלמד שאם מכניסים דם לתוך ההיכל, זה כבר פוסל את החטאת החיצונה או את הקורבן החיצוני. אז אם כשזה נכנס להיכל זה כבר פסול, כל שכן שזה נכנס בתוך קודש הקודשים, אז יאמר קודש ואל יאמר פנימה. מספיק שיהיה כתוב שדם שנכנס להיכל זה כבר פוסל את הקורבן החיצוני, כל שכן אם זה נכנס לקודש הקודשים, זה הרי חייב לעבור דרך ההיכל לכאורה. אז אם כן, כל שכן שזה יהיה פסול. יאמר קודש ואל יאמר פנימה. אומרת הגמרא, אמר רבה, בא זה ולימד על זה. זאת אומרת, אם לא שהיה כתוב גם קודש וגם פנימה, הייתי חושב מזה שאם היה כתוב רק קודש או רק פנימה, שזה מדבר על שזה מדבר על קודש הקודשים, שרק אם אדם נכנס לקודש הקודשים, רק אז זה פסול. לכן צריך שיהיה כתוב שתי מילים ללמד אותי. מילה אחת אני לומד שאם מכניסים אדם לקודש הקודשים זה פוסל את הקורבן החיצון, ומילה שנייה, לא רק קודש הקודשים אלא אפילו היכל. מדידאווה, התושב ושכיר, כמו שנאמר לגבי מה שהתורה אומרת, שלעבד עברי שנמכר לכהן אסור לו לאכול תרומה. לא כל עבד, לא רק עבד עברי שעובד עד היובל, שהוא ממש משועבד חזק לכהן, אלא אפילו עבד שעובד רק 6 שנים, גם הוא אסור לו, לא רק עבד שעובד רק 6 שנים אסור לו לאכול תרומה, אלא אפילו עבד שעובד על שנת היובל, שהוא יותר משועבד לאדון, גם הוא אסור לו לאכול בתרומה. הדבר הוא עובד ככה. למעשה, תרומה נאכלת לכהנים, וגם לעבדים של הכהנים. העבדים של הכהנים, הכוונה העבדים כנעניים. אבל אם יהודי הוא נמכר לעבד, לכהן, אסור לו לאכול בתרומה. כי הפסוק אומר, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. אפילו עבד תושב או שכיר של כהן אסור לו לאכול מהתרומה. רק לעבד כנעני מותר. עכשיו, הפסוק אומר גם תושב וגם שכיר. אז בא לומר שגם עבד שעובד 6 שנים, דהיינו סתם עבד רגיל, וגם עבד נרצע, הרי איך הולך התהליך? כי אם אחר לך עבד עברי, 6 שנים יעבוד. סתם ככה מחירה של עבד זה ל-6 שנים. אחרי 6 שנים הוא משתחרר. מה קורה אם בשעה שהוא עבד עדיין? הוא אומר, לא, אני לא רוצה לצאת, אני רוצה להישאר. לוקחים את העבד אל הפתח, רוצעים אותו, שמים את האוזן שלו ליד המזוזה ועושים לו חור באוזן, ואז אומרים לו, תשמע, עכשיו אתה נשאר באמת לעבוד עד היובל. ואז הוא נקרא עבד נרצע. שתי העבדים, גם עבד של 6 וגם שעובד עד היובל, גם עבד רגיל וגם נרצע, לא אוכלים בתרומה. אומרת הגמרא, נתניה, תושב, כשהתורה אומרת תושב שלא יאכל בתרומה, זה הכוונה קנוי קניין עולם, זה הנרצע שקנוי עד היובל ליהודי שקנוי לכהן. שכיר, זה קנוי קניין שנים. שכיר מדבר על עבד שקנוי לכהן ל-6 שנים. שזה תחילת התהליך, כשעבד נמכר, הוא נמכר לשש שנים. וגם עבד שעובד שש שנים, וגם עבד שעובד עד היובל, שני העבדים עבריים האלה, אסור להם לאכול בתרומה. תשאלת השאלה, מי חידוש יותר גדול שאסור לו לאכול בתרומה? אחד שעובד לשש שנים או אחד שעובד עד היובל? ודאי שאחד שעובד עד היובל זה חידוש הרבה יותר גדול. כי אפילו שהוא ממש כמו עבד כנעני כמעט, הוא עובד עד היובל, זה יכול להיות 50 שנה כמעט, שהוא עובד אצל האדון, זה יכול להיות כמעט כל החיים שלו. הוא נמכר נאמר בגיל 20, עד גיל 70 הוא עבד של אותו כהן. ובכל זאת אומרת התורה שהוא לא נקרא כמו עבד כנעני ואסור לו לאכול בתרומה. אז כל שכן שכיר שבקושי עובד 6 שנים, ודאי שהוא לא אוכל בתרומה. אז למה צריך גם להגיד תושב וגם שכיר? יאמר תושב ואל יאמר שכיר. ואני אומר, קנוי קניין עולם אינו אוכל. קנוי קניין שנים לו כל שכן שהוא לא אוכל בתרומה. מסבירה הגמרא, מי אמר לך ששכיר הכוונה עבד שעובד 6 שנים ותושב הכוונה עבד שעובד עד היובל? אם לא שהיה כתוב גם תושב וגם שכיר, הייתי אומר, אם היה כתוב רק תושב, שזה הכוונה לאחד שעובד עד שאחד שעובד רק 6 שנים, ואם היה כתוב רק שכיר, הייתי אומר ששכיר הכוונה אחד שעובד רק 6 שנים. זה מה שמסבירה הגמרא. אילו כן הייתי אומר, אם היה כתוב רק או תושב או שכיר, הייתי אומר, תושב זה קנוי קניין שנים, שתושב זה הכוונה אחד שקנוי קניין שנים, אם היה כתוב רק תושב. אבל קנוי קניין עולם יהיה אוכל. הייתי אומר שמי שקנוי קניין עולם, הוא נחשב כספו של הכהן, ומותר לו כן לאכול בתרומה. בא שכיר ולימד על תושב. לכן כתוב גם שכיר, ואז הוא מלמד אותך ששכיר זה כבר אחד שעובד 6 שנים. אז אתה מבין לבד שתושב הכוונה אחד שעובד עד היובל. שזה קנוי קניין עולם וזה קנוי קניין שנים. תושב זה מי שקנוי עד היובל, ושכיר זה מי שעובד 6 שנים. ושניהם לא אוכלים בתרומה ואינו אוכל. אומרת הגמרא, אז אם ככה אותו דבר גם לגבי העניין שלנו, שצריך שיהיה כתוב אל הקודש פנימה, ללמד אותנו שדם שנכנס להיכל פסול, ודם שנכנס לקודש הקודשים פסול. שואלת הגמרא, אז אולי נאמר שמספיק שיהיה כתוב שדם שנכנס להיכל פסול, וכל שכן אם הוא נכנס לקודש הקודשים הוא יהיה פסול. אז הגמרא למדה מהתושב השכיר, שאם היה כתוב רק או קודש או פנימה, הייתי מסביר שזה הכוונה קודש הקודשים. לכן כתוב את שתיהם כדי ללמד אותי פסוק אחד על קודש הקודשים, והפסוק הנוסף ללמד אותי על ההיכל, שגם לשם אם נכנס דם זה פוסל את הקורבן החיצון. שואלת הגמרא, מה אתה מדמה בין תושב ושכיר לבין קודש פנימה? אמר לי אביי, בישלמה אתם תרי גופי נינהו. בישלמה שם לגבי עבד שקנוי לשש שנים ועבד שקנוי עד היובל, זה שתי עבדים אחרים. אז יכול להיות שאם התורה הייתה מלמדת אותי רק על עבד שעובד שש שנים, שהוא לא אוכל בתרומה, הייתי אומר כל שכן, אם התורה הייתה מלמד אותי רק על עבד שנרצה שהוא לא אוכל בתרומה, הייתי אומר כל שכן עבד שעובד רק שש שנים, ודאי שהוא לא נקרא קניין כספו של הכהן, וודאי שהוא לא אוכל בתרומה. אבל בגלל שזה שתי עבדים נפרדים, אז בכל זאת התורה כתבה גם דבר שהייתי יכול ללמוד בקל וחומר. נכון שהייתי יכול ללמוד עבד שעובד שש שנים שהוא לא אוכל בתרומה, בקל וחומר מעבד שעובד עד היובל, אבל התורה תורחת וכותבת גם דבר שאני יכול ללמוד אותו בקל וחומר בלי הפסוק. והתורה מלמדת אותי גם לעבד של שש שנים. בשלמה אתם תרי גוף עינינו, מדובר פה על שתי גופים של שתי עבדים נפרדים. אז לכן, ואף אגב דאב אלי לקרא למכתב נרצה לא יאכל, לא יאכל, ואידך אתה בקל וחומר, אפילו שהתורה הייתה יכולה לכתוב רק על נרצה שהוא לא אוכל בתרומה, והשני, דהיינו זה שעובד רק שש שנים, הייתי לומד אותו בקל וחומר שכל שכן שהוא לא אוכל בתרומה, כי הרי הוא לא קניין כספו של הכהן. בכל זאת, מילתא דאתי בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. אפילו שאפשר ללמוד לעבד שעובד רק שש שנים בקל וחומר מעבד שעובד עד היובל, התורה כותבת גם דבר שאפשר ללמוד אותו בקל וחומר. יש כזה כלל, שגם דבר שאפשר ללמוד אותו דרך קל וחומר, התורה טורחת לכתוב את זה בפורש. אלא אחא, פה לגבי דם שנכנס לתוך ההיכל, כיוון דאפסל בהיכל לפני ולפנים מאי באי. ברגע שכשדם נכנס לתוך ההיכל, אם התורה תגיד שזה פסול, אז מה צריך להגיד עוד פסוק מיוחד שזה פסול בקודש הקודשים? זה כבר נפסל כשזה היה בהיכל. אין פה עניין להגיד שאני יכול ללמוד בקל וחומר כשזה נכנס בקודש הקודשים שזה נפסל. לא! לא קל וחומר שזה נפסל בקודש הקודשים, אלא זה פשוט נפסל כבר כשזה הגיע להיכל. אז אין לי שום צורך ללמוד שזה ייפסל בקודש הקודשים, כי הוא כבר פסול מראש, כשהוא נכנס להיכל, כשהוא עבר דרך ההיכל, הוא כבר מיד נפסל. לא צריך לפסול אותו שוב כשהוא נכנס בקודש הקודשים. כאן לא שייך להגיד, תרח וכתב להקרא. אלאך, כיוון דיפסל בהיכל, לפני ולפני מהבית. ברגע שנפסל בהיכל כבר, מה צריך ללמד אותי שכשהוא נמצא בלפני ולפנים הוא נפסל, הוא כבר נפסל קודם. אומרת הגמרא, אלא אמר רבי, לא נצריכה אלא לדרך משופש. הכוונה אומר רש"י, אנחנו צריכים את הפסוק שמלמד שגם קודש הקודשים, אם נכנס לשם דם, אם נכנס דם לקודש הקודשים, דם של קורבן חיצון, זה פוסל את כל הקורבן, אם מכניסים את הדם בדרך משופש. מסביר רש"י, שלא כדרכו. כן, זה ממש באותו שורה מול הדף של מול השורה של הגמרא, רש"י כותב, לדרך משופש, שלא כדרכו, למשל, כגון דרך גגין ועליות בית המקדש. הוא נכנס דרך, בלי לעבור דרך ההיכל, גם כן היה אפשרות להיכנס ישר לקודש הקודשים. ועל זה התורה מלמדת שגם אם אדם נכנס עם אדם לתוך קודש הקודשים, גם אז האדם הזה פוסל את הקורבן, מכיוון שהוא נכנס לתוך, לבפנים. כתוב כל דם, כל חטאת אשר יובא מדמה אל הקודש פנימה, באש תשרף, אז זה גם כן פוסל את הקורבן. ואז אתה לא יכול להגיד, תשמע, אם זה כבר נכנס להיכל זה נפסל כל שכן בקודש הקודשים שזה פסול. לא, זה לא נכנס להיכל, זה נכנס ישר לקודש הקודשים. אבל זה התורה מלמדת אותי, שזה בכל זאת פוסל את הקורבן. אמר לי רבה, והאהבה כתיב בי. הרי צריך שזה יהיה דרך הבאתו. מה נראה לך שמכניסים דם דרך גגין וכל מיני מקומות מפוקפקים ולא שגרתיים? זה נקרא דרך? זה נקרא שזה נכנס? זה צריך שזה יבוא בצורה מסודרת. אז להיכנס לקודש הקודשים בדרך הרגילה זה דרך ההיכל, אז ברגע שאדם נכנס להיכל הוא כבר נפסל, מה צריך פסוק שילמד אותי שזה נפסל בקודש הקודשים? אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, כל מידי דחשיב עליה לפני ולפנים לא מפסל בהיכל. מחדש רבה חידוש כזה, שאם הכהן חשב שהוא לוקח את אדם הזה ומכניס אותו עכשיו לתוך ההיכל על מנת לעזות ממנו בתוך קודש הקודשים, אז אם הוא רק הכניס אותו להיכל ולא הספיק להכניס את הדם לקודש הקודשים, זה לא יהיה פסול. אפילו שזה דם חיצון, דם של קורבן חיצון, שנכנס לתוך ההיכל, זה לא ייפסל. למה? כי הכניסו אותו להיכל על מנת לעזות ממנו בקודש הקודשים, ולא הכניסו אותו בסוף לקודש הקודשים, הוא לא נפסל. רק כשהוא ייכנס לקודש הקודשים, רק אז הוא יהיה פסול. זה מה שלומדים מזה שכתוב גם קודש וגם פנימה. ללמד אותי שיש מקרה שאדם נפסל כשהוא נכנס בהיכל, אם התכוונו לעזות ממנו בהיכל, יש מקרה שאדם נפסל אם הכנס אותו בקודש הקודשים, אם התכוונו לעזות ממנו בקודש הקודשים. באי רבה, פרא אלם דבר של ציבור ושעיר עבודת כוכבים, שזה קורבנות שמלכתחילה מאיפה מזים את הדם שלהם, איפה מזים? בתוך ההיכל. עכשיו לקחו מהדם שלו והכניסו, הכניס דמן לפני ולפנים, מהו? לא מזים את הדם של הפר שהזכרנו והסעיר שהזכרנו בתוך קודש הקודשים, אלא בתוך ההיכל. עכשיו המקום שלו זה ההיכל, ולקחו מהדם שלו והכניסו לתוך קודש הקודשים. האם זה נפסל גם? כמו שדם של קורבן חיצוני שנכנס להיכל נפסל, ככה גם פה ההיכל כלפי קודש הקודשים נקרא כמו קורבן חיצוני, ומכניס אותו לתוך קודש הקודשים זה נפסל או לא? מי אמרין על הקודש פנימה? כל אחד יקרינן אל הקודש קרינן לפנימה. האם אנחנו לומדים שזה שכתוב אל הקודש, שזה מדבר על ההיכל, פנימה, קודש הקודשים, כל מקום שאם זה נכנס אל ההיכל זה פסול, אז גם אם הוא נכנס לקודש הקודשים זה יהיה פסול, אבל כל אחד דלא קרינן אל הקודש, כל מקרה שכשמכניסים את אדם לתוך ההיכל זה לא נפסל, כמו המקרה שלנו של פר ושעיר פנימי, שמלכתחילה מזים את אדם בתוך ההיכל, אז אם ככה גם לא קרינן פנימה, ואז אנחנו אומרים ש... באמת אם הוא מזה מאדם או שהוא מכניס את האדם לתוך קודש הקודשים זה לא ייפסל במקרה של חטאות פנימיות. אומרת הגמרא, עוד דילמה שלא במקומן הוא. מצד שני, תשמע, המקום איפה שמזים את האדם של החטאות האלה זה בהיכל, ואתה מכניס את זה שלא במקומן אלא בתוך קודש הקודשים, אז אולי זה כן יהיה פסול. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר שלא במקומן הוא, מה תגיד? לא, זה נקרא מקום אחר, אז זה פסול. אם הכניסו מדם של חטאת שצריך לעזות בתוך ההיכל, הכניסו אותו לתוך קודש הקודשים, זה יהיה פסול. יש לי שאלה אחרת, אם תאמר שזה ככה, יש לי שאלה נוספת לשאול אותך. פר ושעיר של יום הכיפורים, שזה המקום שלו שצריך לעזות מאדם, זה בהתחלה בקודש הקודשים, ואחר כך מול הפרוכת, ואחר כך למזבח הזהב בתוך ההיכל. מה קורה לגבי הקורבנות האלה? שיזה מדמן על בין הבדים, הוא כבר יזה מהדם של הפר והסעיר בתוך קודש הקודשים, ויצא החוצה עם הדם, והוציאן להיכל, ואחר כך הוא שוב הכניס אותם לתוך קודש הקודשים. האם זה פוסל את הקורבן או לא? מהו? מי אמרינן מקומנו? צד אחד, קודש הקודשים זה המקום באמת ששם צריך לעזות מהדם של פר וסער של יום הכיפורים. אבל מצד שני, או דילמה, הועיל ונפק, נפק. או שמצד שני, כשהכניסו את הדם לקודש הקודשים, באמת, הדם של פר וסער צריך להכניס לקודש הקודשים ולעזות, פר וסער של יום הכיפורים צריך להכניס לקודש הקודשים ולעזות בין הבדים של הארון. בסדר. אז באמת הוא הכניס את הדם לתוך קודש הקודשים, ומזה מאדם בין הבדים, הכוונה היה שם שתי מקלות כאלה שאיתם היו נושאים את הארון, אז בין שתי המקלות האלה על הרצפה של הקודש הקודשים היו מזים אחת למעלה מאדם של הפר והסעיר ואחת למטה, ושבע למטה. אז אחרי שהוא סיים לעזות את כל ההזעות האלה, הוא יצא החוצה. האם זה נקרא, תשמע, עכשיו כבר אדם, אחרי שוצאת אותו החוצה, כבר המקום שלו מעכשיו והלאה, זה לא בתוך קודש הקודשים, אלא בהיכל. ואם עכשיו אתה מכניס אותו שוב לקודש הקודשים, זה נקרא אם ככה, דמה שדם שהכניס אותו לתוך ההיכל, לתוך קודש הקודשים, וזה יהיה פסול. ואם תמצא לומר, הועיל ונפק, נפק. אם תרצה לומר, תשמע, כן, ברגע שהדם כבר יצא מקודש הקודשים, עכשיו כבר זה נקרא שהדם, המקום שלו זה בהיכל, ואם מכניסים אותו לקודש הקודשים, זה פוסל את הקורבן. אז יש לי שאלה אחרת לשאול אותך. איזה מדמן על הפרוכת. מה קורה אם כבר איזה בפר וסער של יום הכיפורים את ההזעה השנייה כבר. דנו איזו מהפר למשל בקודש הקודשים. אחר כך יצאו להיכל ואיזו כנגד הפרוכת. והוציאן למזבח. אחר כך הוא התרחק עוד מקודש הקודשים עד המזבח הפנימי. ואחר כך הכניסן, הוא הכניס אותם שוב לתוך הכניס אותם שוב פנימה. מהו? אחא ודאי אחד מקום הוא? האם כאן, בתוך פנימה, בתוך ההיכל, זה לא משנה אם זה מול המזבח, הרי בתוך ההיכל, המזבח היה יותר כלפי היציאה, והפרוכת היה ממש ליד קודש הקודשים. האם אני אומר שכשהכהן סיים את ההזעות מול הפרוכת, הוא יצא ועכשיו עומד מול המזבח, ואחר כך הוא חזר חזרה יותר קרוב לפרוכת. האם אני אומר שזה נקרא שהוא שוב פעם הכניס את הדם בבפנים? או שאני אומר לא, מה פתאום? כי הרי תוך ההיכל זה מקום אחד. מה זה משנה אם הוא נמצא יותר מערב או יותר מזרח? למעשה זה מקום אחד אולי. אך ודאי אחד מקום הוא. כל ההיכל זה נקרא מקום אחד. לא משנה אם זה לפני המזבח או לפני הפרוכת. או דילמה, יציאה קרינן בי. או שנאמר שהתורה קוראת לזה שהכהן סיים את ההזעות על הפרוכת והוא הולך להזעות על המזבח החיצון, התורה קוראת לזה שהוא יוצא. אז אם כן, סימן שמול הפרוכת וכנגד המזבח זה שתי מקומות אחרים, אז אולי אם הכהן כבר יצא אל מול המזבח להמשיך שם את שאר ההזעות של הדם, אז זה נחשב שהוא כבר נמצא בחוץ, ואת הדם עכשיו צריך להזעות רק פה באותו מקום מול המזבח, ואם הוא עכשיו ילך ויכניס את הדם לתוך השטח שמול הפרוכת, אז אם כן זה נקרא שהוא יכניס את הדם שלה לבפנים יותר, ואז זה פוסל אולי את הדם. ומתי גמרא תיקו, כל השאלות האלה יעמדו עד שיבוא בעזרת השם אליהו הנביא, בקרוב בימינו. ועד כאן השיעור על דף פ"ב.